להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
גימל מאחורי השירים עם חיים הדור.
ז'אן ולז'אן מגיע היום למאחורי השירים, והוא מביא איתו את אמיר דדון.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם ידע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב. הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות, אני מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר אליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
את השירים מהאלבום החדש של אמיר דדון, לבחור נכון, אנחנו נשמע מההתחלה עד הסוף כל שיר, כי כל שיר פה הוא באמת עולם ומלואו. זה נכון שגם האווירה של האלבום כולו היא אווירה מאוד מאוד מיוחדת, ומי שמכיר את אמיר דדון כרוקיסט רועש, יצטרך גם הוא להתאפק, משום שאנחנו מקבלים כאן מטעם אחר לחלוטין, אבל בהחלט ברמה. למה אני אומר את זה? כי חלק מהביקורות שכבר פורסמו מסתיימים פחות או יותר במשפט כפי שאני עכשיו אצטט, והאלבום הזה הוא אותנטי ממש כמו כל האלבום הנהדר הזה. יוסי חרסונסקי כתב כך, ובדי אומר את מה שרבים מהמבקרים חושבים. טוב לשמוע וטוב לארח כאן את אמיר דדון עם אלבומו השלישי, שלוש שנים אחרי יש אין סוף. ערב טוב לכם, ערב טוב אמיר.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
אני מניח שלפתוח בוקר עם עיתון ולקרוא את הביקורות כאלה, זה נותן תחושה של עשיתי את זה.
תחושה נהדרת, מעבר לזה שזה כבר לא עיתון, זה הכל דיגיטלי, אבל...
זה נכון, אותו דבר, אתה צודק.
זה עדיין, כן, אותו אפקט, נורא כיף.
אבל כשהתכנסת לקראת האלבום השלישי, ידעת לקראת מה אתה הולך?
לא ממש, לא, נכנסנו להרפתקה באמת שהתחילה והסתיימה ככה, לא הסתיימה, אבל היא נעצרה הרבה בדרך, כי באמת הגיעו כל מיני פרויקטים אחרים של תיאטרון ודברים מבורכים, אבל זה באמת עצר לנו את ההמשכיות, ובאמת יצאו כמה שירים כמו ישן סוף ולבחור נכון, ואז שוב נעצרנו ושוב המשכנו. אני וגילת שמואלי, המפיק היקר והמוכשר, שעבד איתי על האלבום. אז באמת לא היה לי מושג לאן, אתה יודע, איך זה הסתיים ומה באמת נקבל, אבל ידעתי שאני הולך לשיר שירים, אתה יודע, לסכם עוד תקופה, וזה מה שקרה בסוף.
כשנכנסת לעלובי החיים, ועם התפקיד המאוד משמעותי הזה, ז'אן ולז'אן, אני ככה חששתי שאתה באיזשהו מקום לא תהיה לך ברירה, אלא לזנוח את העניין של השירים שלך, משום שזה מחזמר מאוד תובעני. כן. באיזו מידה אתה ידעת מראש שאתה תצליח לעשות את שני הדברים ביחד?
לא ידעתי מראש, ידעתי שהתפקיד הוא מאוד תובעני ומאוד, אתה יודע, תפקיד מאוד גדול שמצריך ממני באמת הרבה אנרגיה, גם ללמוד את התפקיד וגם באמת להיות שותף להפקה המטורפת הזאת. אבל אתה יודע, אלה דברים שידענו רק בהמשך, כי פתאום הבנו שבאמת ההצגה הזאת היא עובדת יפה, והקהל נהנה, ומן הסתם יהיו הרבה מאוד הצגות. ואז גיליתי עם הזמן שיש פחות ופחות זמן להתעסק באלבום. אבל ידעתי שזה עניין של, אתה יודע, זה לא צריך להיות יותר משנה של הצגות, מה שנקרא, האטרף של ההצגות יסתיים בתוך שנה, ונחזור לעניינים ונסיים את האלבום. אז זה לא היה כל כך נורא.
בסופו של דבר, לבחור נכון, או לא שהתכוונת גם לזה, אבל הבחירה הייתה בהחלט נכונה לתת לעצמך צ'אנס להיות גם שחקן.
לגמרי, אני חושב שכשהייתי בניו יורק בסיבוב הופעות והתקשר אליי משה קפטן, הבמאי, ואמר לי שהוא מעוניין בי לתפקיד של ז'אן ולז'אן, ובדיוק הלכתי לראות את עלובי החיים בניו יורק, ונדהמתי מהגודל והעוצמה של התפקיד, בכלל מהמחזה הזה.
מלא טקסט שם יש.
מלא טקסט, שזה הכי לחיץ אותי. אבל הוא אמר לי גם בטלפון, אמר לי, תשמע, אם אתה תעשה את זה, אתה תקבל חוויה מעצימה, שאתה לא תשכח כל חייך. וזה באמת כל כך נכון, כי תשמע, יש בזה, לא סתם ההצגה הזאת היא רצה 30 שנה, אתה יודע, בעולם, יש בה משהו, יש בה איזשהו קסם, של סיפור ומוזיקה, שאתה יודע, שזה באמת סוג של קסם. והבנתי את זה באמת מההצגה הראשונה, כשאתה מקבל את הצמרמורות האלה בגב, כשאתה מרגיש שאתה מעביר את הסיפור עם המוזיקה, והקהל, אתה יודע, מקבל את זה ומרגיש את זה, אז אני מרגיש ממש זכיתי וקיבלתי מתנה גדולה, שלמדתי ממנה גם כל כך הרבה, וזה בטוח ילווה אותי גם בהמשך העשייה שלי במוזיקה בכלל.
מעניין, באיזו מידה הבחירה הזו שלך, ובמיוחד שהצלחת כל כך, תגרום לאיזשהו שינוי במיצוב התדמיתי שלך, משום שאני עדיין חושב על אמיר דדון כרוקיסט, אחד הרוקיסטים החשובים שיש לנו, ופתאום דווקא לעשות מחזמר, כאילו מוביל אותך למשהו אחר, אבל לא נרחיב בעניין הזה, כי אני רוצה כבר לעבור לשיר הבא, ואחר כך יש לנו עוד שעה שלמה כדי לדבר, אז לבחור נכון כבר הבנו, והשיר השני הוא אחד השירים באמת המדהימים מהאלבום הזה, כי הוא כל כך אישי, הוא כל כך בוא נדבר בינינו. יש פה איזושהי שניות. מצד אחד אתה מדבר על דברים מאוד אישיים שקרו לך, אני מניח, כי זה נראה לי איזשהו פרק אוטוביוגרפי, במיוחד משום שגם פורסם שבשלוש השנים האחרונות נפרדת מאשתך. זאת אומרת שעניין של זוגיות במשבר היא חלק ממך.
כן. בהחלט, כן.
וחלק מהשירים שאתה בעצם מביא לכאן לאלבום החדש.
כן, תשמע, כמו שאמרתי, זה, אתה יודע, אלבום שמסכם, בדרך כלל אלבומים שלי מסכמים תקופה של כמה שנים. זה באמת מה שעברתי בשנים האחרונות, ואין ספק שזה קיים בתוך האלבום. וכל מיני, אתה יודע, תובנות ודברים שהרגשתי. ניסיתי להוציא את זה דרך מוזיקה. בשיר הזה השתמשתי גם בחברים טובים, כמו רועי חסן וקרן פלס, שעזרו לי עם הטקסט.
רציתי לשאול באמת, איך כותבים שלושה שירים, שלושה אנשים?
זה לא היה במקביל, לא נפגשנו ביחד, אבל כל אחד מהם עזר לי.
תיקן שורה, מה יותר טוב?
כן, שורה שתיים, והצלחנו איכשהו להתקדם ככה, דרך וואטסאפים, דרך פגישות, באמת לדייק, הרצון הזה לדייק במילים, אתה יודע, אביתר אמר את זה יפה, זו תכונה מרגיזה מאוד, אבל התגברנו עליה, ואני מרגיש שכן הצלחתי להעביר את המסר, או את ההרגשה לפחות שרציתי להעביר בשיר.
בואי נדבר בינינו. אמיר דונדון, אורח התוכנית מאחורי השירים.
בואי נדבר בינינו, ספרי על כל מה שעברת, אין מי שישפוט אותנו, עכשיו זה רק אני ואת. כל כך יפה, כל כך יפה, בואי נדבר בינינו, ספרי על כל מה שחלם, בסך הכל קצת התבלבלנו, דברי איתי, דברי לאט. כל כך יפה, כל כך יפה, תראי אותך, תראי אותי, ראשני הדמעות שבעינייך ישטפו את הקמטים על הפנים, יש מי שעוד שומר עלייך. בואי נדבר הייתה לנו גם אהבה, בראה יהלומים של שמש וקשרה את הגורל שלי שלך, ילד ילדה.
בואי נדבר בינינו. יש דברים שאפשר בעצם לדבר עליהם רק כשישנה איזושהי פרספקטיבה או כשהם הסתיימו. למשל, אלבום, האלבום השלישי הזה של אמיר דדון, לבחור נכון, אפשר לומר שהוא עובד יותר על הנימה המלנכולית של החיים ופחות על העניינים השמחים, והשאלה היא באמת אם באופן עקרוני אתה ידעת מראש שזה הכיוון, או שעכשיו רק בדיעבד אפשר לומר שזה מה שיצא.
אני שמח מאוד לכתוב רק שירים שמחים.
זה הרבה יותר קשה.
אני גם לא חושב שזה מלנכולי, אני, אתה יודע, אולי אני טועה, אני לא יודע, אבל אני מנסה להעביר
רגשות.
רגשות, ובסופו של דבר אני כן משתדל איכשהו לעטוף את זה, אתה יודע, במין פרופורציה נכונה, אתה יודע, לבחור נכון בעיניי זה לא שיר מלנכולי, להפך, אני חושב שהרבה אנשים יכולים לראות בו דווקא שיר אם לא מעודד, אז לפחות מנחם, או אתה יודע, או מלמד סוג של משהו שאנחנו צריכים, אתה יודע, ללמוד על עצמנו, או שאני אדבר בשם עצמי.
זה בסדר.
כשאני מרגיש שאני מצליח איכשהו, זה שמע קצת אולי גדול, אבל לטפל בעצמי דרך מוזיקה, ואני יודע שאני יכול להעביר את התדר הזה הלאה, אז אני מרגיש, אתה יודע, אני מרגיש שזה חיובי. מעבר לזה, אתה יודע, מלנכולי או לא, אני... זה כבר לא תלוי בי.
זה עובדה, בסופו של דבר. אתה יודע, אבל מה שככה מאוד מדהים אותי לטובה, זאת אומרת שבעצם יש פה שירים שלכאורה יש בהם דרמה, אבל הדרמה שאתה מביא הנה היא מאוד מאוד מאופקת. זאת אומרת, השארת את ז'אן ולז'אן שם במקומו, את כל מיני דברים שאולי חלחלו ויחלחלו, הם לא באים לידי ביטוי כאן. האיפוק פה בצורה מאוד מאוד מדהימה גורם לנו בעצם להתאהב בשירים ולהבין שאנחנו חלק מהם.
אני שמח שאתה אומר את זה, כי זה באמת, זה באמת עניין במהלך ההקלטות וההפקה עם גילה. תמיד דיברנו על המקום הזה של איך לא להגזים עם ה, אתה יודע, עם, כן, עם כן. להתפוצץ בדרמה שהיא כאילו too much. ודווקא האיפוק הזה זה משהו שאנחנו... באמת ניסינו לשמר אותו, ויש פה הרבה מאוד שירים שיש בהם את המקום, אתה יודע, להתפוצץ ולהפוך אותם לדרמטי ופומפוזים, אבל זה בעיניי, אתה יודע, זאת הדרך הקלה, ואני חושב שדווקא באיפוק הזה, או לפחות במוזיקה שאני גדלתי עליה, סתם ניקח דוגמה את פינק פלויד, אתה יודע, אז יש מקומות שהם דווקא, יש דרמה, כן, אבל היא באמת עטופה, במין מקום כזה שכן שומר אותך, במין גבול כזה שלא להתפוצץ עד הסוף, וניסינו לשמר את המקום הזה, כי אני חושב שבסופו של דבר זה נותן לשיר חיים יותר ארוכים.
שערת נפש בלי שערה, בעצם. זה בסופו של דבר מה שקורה כאן. גם כשיש כל יום נס, בשיר שכתבת אתה, וטל רביב עזר לך במילים, אני מניח.
נכון, כן, כן, טל רביב, כן, הוא בא באמת כמו מלאך, ופתר לי את השיר עם כמה משפטים מאוד מאוד טובים. כן, חבר יקר.
Thank you.
מאחורי השירים כאן בגימל עם האלבום החדש של אמיר דדון, לבחור נכון. יהיה לך זמן בכלל להופיע עם שירי האלבום כשירים מאלבום, או שאתה פשוט כבר חתום עד סוף ימיך עם ז'אן ולז'אן ועם ההצגה החדשה של קרן פלס?
יהיה, בעזרת השם. תשמע, ז'אן ולז'אן בקרוב, לצערי הרב, ובסופו של דבר גם כן ינוח, הלך לנוח, כנראה בקיץ. ואז אנחנו נחזור למוזיקה, ובגדול, באמת, האהבה הגדולה שלי, אתה יודע, מאז ומתמיד.
למלא מה, אולמות עם רוק אנד רול, כולל אלבומים, כולל השירים מהאלבום הזה?
כן, לעשות את כל מה שאתה יודע, את כל השירים שהוצאנו, שעבדנו עליהם, להגיש אותם, אתה יודע, בהפקות, בעיבודים חדשים, עם הנגנים המופלאים שיש לי, זה כיף גדול.
לא רוצה להגיד את זה ככה בצורה בוטה, אבל אתה קצת פרחח, לא? איך אתה בעצם סיגלת את עצמך להיות בהצגה ששם צריכים להיות מאוד רהוט נורא, בלי שום אימפרוביזציה, בלי שום יכולת קצת לסטות מהעיקר, ופשוט להיות ילד ממושמע?
אני חושב שזה, צריך להגיד תודה למשה קפטן, שהתמודד עם הפרחחות שלי, ואני חושב שאדם מראש שהוא הולך לקבל מישהו שהוא לא, אתה יודע, סטנדרט, שחקן סטנדרטי, שאני לא הגעתי מהעולם הזה, אבל הוא איכשהו הצליח באמת, אתה יודע, לדבר אליי ולכבוש אותי עם הכישרון שלו, עם הקריזמה שלו, ועם חוכמה שלו, אתה יודע, להעביר אליי את הסיפור ופשוט הדליק אותי על העניין. מעבר לזה, אני חייב לציין שכן היה מקום דווקא לא לאימפרוביזציה ממש ברמה של, אתה יודע, לא לשנות שם טקסטים או סצנות, אבל אפשר לומר שמה שהבאתי לתפקיד לז'אן ולז'אן הוא לא דבר שכיח, אתה יודע, שקורה בעולם בכלל. בדרך כלל משתמשים בזמרי אופרה קלאסיים, ואני הצלחתי איפשהו, אני חושב, להביא את מה שאני חיפשתי, שזה בעצם מין, אתה יודע, פרדי מרקורי כזה, כשהוא ישר, אתה יודע, את הדברים בקווין, שהם כן קלאסיקות, אבל עדיין עם אוטפוט של רוק אנד רול, שבעיניי זה מקסים, השילוב הזה הוא נורא מיוחד, אז זה מה שניסיתי להעביר, ואני חושב שקפטן ראה את זה, אהב את זה, ונתן לי ללכת עם זה, וזה מדהים בעיניי.
עבדת עם גלעד שמואלי על האלבום הזה, האם יצא איזה מקרה שאתה שרת, והוא פתאום אמר לך, רגע, נטרל את הז'אן ולז'אן מהשירה הזו שלך?
לא.
כי כאילו זה חלחל, או שזה לא...
לא, אמרתי לך, גם בז'אן ולז'אן, אני לא מרגיש שהשתניתי בשירה שלי. נכון שיש שם באמת מלודיות שאתה יודע, מצריכות באיזשהו אופן שירה שהיא קצת יותר, לא יודע איך היא קורא לזה אחרת, כן, בהגשה שלה, אבל,
ודאי,
אבל לא הפכתי להיות זמר אופרה עכשיו שישיר את, אתה יודע, ז'אן ולז'אן, זה לא אני, ואני לא שר שם ככה, ולכן זה לא פגע פגע במרכאות, אתה יודע, זה לא הפריע.
מה שלום נתן גושן?
או, נתן, מתוק. אני חושב שהוא בסדר גמור. פגשתי אותו לפני כמה ימים, והוא...
בואי הראי לי את מראייך. הוא ציטט את זה מאיפה שצריכים לצטט שירים, ושיר לך שיר מאוד יפה. בואי הראי לי.
חבר יקר ומוכשר.
כן.
כן. מספר לך את הסיפור בקצרה. פגשתי אותו, באתי לבקר אותו בבית, הוא השמיע לי את השיר הזה, ועשיתי לו תרגיל, מה שנקרא, והצטרפתי לפזמון ושרתי איתו. והוא הסתכלתי עליו, ואתה יודע, ואז הוא אמר לי, טוב, תשמע, אני חושב שאתה צריך לשיר את השיר הזה.
איזה יופי.
תוך תוכי נורא שמחתי, למרות שזה, אתה יודע, תרגיל מסריח, אבל אין מה לעשות, זה שיר יפה, ואני סקר של שירים יפים, אז שמח שזה הצליח.
זה קרה לו דרך אגב גם עם שלמה ארצי ככה, וגם עם עידן רייכל ככה, וככה הוא בעצם הרוויח עוד שיר ועוד שיר. הנה שיר אחד שכתב והלחין נתן גושן.
עקב תמיד בונה לו בית לגור בו במקומך, תמיד יש זמן להתחדש, בסך הכל הרי הנר דולק, השערים פתוחים עדיין, וכמה שאני צועק, תמיד אפשר לקום עוד פעם, זה לא צריך להיות כל כך קשה, אך נוח לך להתייאש, וכמה שאני דואג. טובה בלהרים ידיים בגוף עייף בלב בודד ואנשים עוצמים עיניים כשקצת קשה להסתכל אתן לך כוח להחזיק בינתיים אתן עד שאני נופל תמיד יש זמן להתחדש בסך הכל הרי כמה שאני צועק תמיד אפשר לקום עוד פעם זה לא צריך להיות כל כך קשה אך נוח לך להתייאש וכמה שאני דואג
בואי הרעיני, כתב והלחין כאמור נתן גושן באלבום החדש של אמיר דדון, לבחור נכון. אנחנו דילגנו, אבל נחזור עכשיו אל השיר שבעצם היה אמור להישמע לפניכן, שכתבת מתוך הכאב. אתה כותב ספונטנית? או שאתה מכריח את עצמך היום שעתיים לכתוב, מחר...
האמת היא שגם וגם, אני משתדל להכריח את עצמי, לא תמיד אני מצליח, אבל אני חושב שבאופן ספונטני מגיעים הדברים הכי טובים שלי, בעיניי, כשזה מגיע כזה, כשאני יושב במין, אתה יודע, באווירה לא קשורה למוזיקה, בדרך כלל משהו קורה, ואני מרגיש איזשהו צורך, אתה יודע, לתפוס גיטרה ולזמזה משהו, ושם קורים הדברים, אבל זה באמת שילוב של השניים, כי אני באמת חושב שלעבוד במוזיקה, לא יכול להסתמך רק על, אתה יודע, על מוזה ועל...
השראה,
כי אני לא באמת מאמין בזה. מצד שני, אני גם לא מהחרוצים ביותר שישבים כל יום עכשיו 8 שעות וכותבים. אין לי את זה גם.
טוב, עובדה שלקח 3 שנים מהאלבום הקודם, אבל זה גם בגלל דברים אחרים שעשית. באיזו מידה אתה, כשאתה כותב את השירים, אתה... פתאום תופס את עצמך שאתה חשפת יותר מדי.
זה לא קרה, אני חושב שאין לי בעיה באופן כללי לחשוף יותר מדי. אני חושב שהמטרה שלי בסופו של דבר היא ליצור שיר שאתה יודע, אני יכול להתחבר אליו, לאמת שבו, ושאני יודע שגם הוא יכול להמשיך הלאה ולחבר אנשים. זאת המטרה העיקרית. העניין של חשיפה, אתה יודע, כבר מזמן הבנתי שזה לא שיקול. אם אני בוחר לעשות מוזיקה ולכתוב שירים, אז אתה יודע, באומנות אתה לא יכול באמת להגביל את זה. אם אתה רוצה שזה באמת יהיה אמיתי וטוב, אז לכן אני חושב שהגישה היא לבוא וליצור, אתה יודע, יצירה שהיא באמת שלמה ואמיתית, זה בעיניי הדבר החשוב.
ולכן יוצא משפט כמו, לא ידעתי איך לשתוק, עזבתי. בהמשך, בשיר עצמו.
לא ידעתי איך לשתוק, עזבתי שאוכל לצעוק. בעיניים חשופות צללתי הכי עמוק. כבר לא מפחד להיות לבד. ביניכם מסתובב והלב פועם עדיין חי. התקרבתי אל הסוף, דיברתי אל הרוחות. הגשמתי כמה חלומות, קיבלתי מתנות. כבר לא מפחד
אתם איתנו כאן בגימל בתוכנית מאחורי השירים, ואנחנו מאוד שמחים לארח את אמיר דדון עם האלבום החדש שלו לבחור נכון. התלבטת לרקע בכלל אם אתה צריך להוציא בימים האלה אלבומים, כשבעצם הרשת היא מבקשת את הסינגלים, כשהדרך להגיע היום אל החשיפה המיטבית היא לא דווקא דרך אלבומים?
האלבומים היום, אתה יודע, באמת קצת איבדו מהמשמעות שלהם, לצערי, אבל עדיין אני חושב שיש משהו באלבום שהוא בעיקר מסכם תקופה של יצירה, של אומן, ולכן בעיניי זה חשוב איכשהו לאגד את כל האוסף ברדק הזה שהיה לי בראש במהלך השנים, ולצאת לדרך חדשה. זה מין, באמת, הסיכום תקופה הזו, זה משהו שמאפשר לי, אתה יודע, גם לצאת לדרך חדשה, כי אחרת זה באמת מפוזר מדי, וזאת המשמעות בעיניי של אלבום.
אבל אתה כמוני בטח רואה תוכניות לטלוויזיה, ריאליטי, רואה שהתוכניות האלה שהם תחרותיים באופיים, בעצם מביאים, מנסים להוליד כוכב נולד בגלל שיר אחד או בגלל סיפור מצמרר של תולדות חיים של מישהו, ופתאום יש איזו תחושה שבעצם עובדת הדרך מסורתית להתקדל.
אני אגיד לך, אני חושב שזה לא עובד ככה, ועובדה שזה לא יכול לעבוד ככה. כוכב לא יכול להיוולד ביום, ועם כל הכבוד אתה יודע, שמות המפוצצים של כוכבים נולדים, זה באמת לא קורה ביום. ועובדה שאם תסתכל על כל האומנים או הזמרים שיצאו מהתוכניות האלה, הם עבדו מאוד קשה בסופו של דבר, וזה לא בגלל שיר אחד, וזה בסופו של דבר תוכנית בידור שמשלבת, אתה יודע, קצת מוזיקה, והמוזיקה שם זה באמת עוד איזושהי, אתה יודע, עוד איזה חלק בתוכנית השלמה, שהיא באמת תוכנית בידור, אתה יודע, בסופו של דבר, אם מתגלה שם זמר עם קול גדול, זה, זה, זה נהדר, וזה יכול להיות, באמת, יכולה להיות פלטפורמה נהדרת בשבילו. לאומנים יוצרים, אני חושב שזה לא יכול באמת לעזור, כי אומן צריך את הזמן שלו כדי ליצור שירים, כדי בסופו של דבר, אתה יודע, שאנשים יוכלו להתחבר אליו. אז אני חושב שהתוכנית הזאת בעיקר יכולה לעזור לזמרים עם קולות גדולים שהם לא יוצרים, וזהו, וזה גם לא קורה ביום.
תגיד, אבל כשאתה רואה את חבריך המנטורים, שהם באמת זמרים אחד-אחד, אנשים שעשו כל כך הרבה ומגיע להם, לפחות מגיע להם התהילה, יושבים שם ומזדים את השכל, מה אתה חושב על זה?
אני חושב שהם באו לעבוד. זה מה שאני חושב. תשמע, עוד פעם, זו תוכנית טלוויזיה, תוכנית בידור, אתה יודע. אני חושב שלפעמים נאמרים שם כן דברים חשובים או נכונים, ולפעמים יש שם, אתה יודע, דברים... אני לא יודע, אני לא עושה את זה, אבל אני יכול לראות את ה...
זו השאלה שאני רוצה לסכם את הפרק. אתה רואה את עצמך פעם נמצא בצד זה או אחר?
אני חושב שאני פחות מתאים לזה. אני לא חושב שאני מתאים להיות שופע. אני לא דברן גדול, ואני לא אוהב להתעסק בדברים האלה. זה פחות מעניין אותי. אבל...
אתה היית יכול גם מצד שני, אם היית היום צעיר ב-20 שנה ומתחיל את הקריירה, הולך לתחרות כזו?
פחות. שוב, אני אומר, לאומנים יוצרים, שזה מה שאתה יודע, ראיתי בי לצורך העניין, כי אני באמת גדלתי על...
אהוד בנאי למשל.
בדיוק, אהוד בנאי ובאז סחרו ודברים שאתה יודע, שראיתי את הזמן שלוקח להם, ואהבתי את זה. זאת אומרת, זה היה בעיניי חלק בלתי נפרד מהתהליך, מהמקצוע, מה שנקרא. אז לי זה, שוב, זה לא יכול באמת לעזור, כי גם אם הייתי נחשף שם, ולא היה לי מה לתת בסופו של דבר, או לא היו שירים מספיק טובים, אז זה באמת היה נשכח כל כך מהר כמו שזה. אז אני חושב ש-anyway, זה לא בשבילי.
דבר איתי על אהוד בנאי, כי השיר עוד נושאים הוא שיר כל כך ישראלי, הוא כל כך כאן ועכשיו.
קודם כל... את השיר הזה קיבלתי משני חברים טובים, צחי אלוש וצוק דבוסק, שבאמת השמיעו לי שיר ככה סקיצה, שהרגשתי שאני יכול להביא לשם את עצמי, וזה גם סיפור שבאמת התחברתי אליו, מין תקופת ילדות נשכחת כזאת ומגניבה. אז ישבנו ביחד, אני הבאתי קצת מהשינויים שאני רציתי להכניס לשיר הזה, כמו אהוד למשל, ועברנו עם השיר הזה תהליך לא פשוט, לקח לי זמן למצוא את ה... לפתור אותו מה שנקרא, אבל אני באמת חושב שיש בו איזה רוח כזאת, אתה יודע, של 90s, של תקופה של נסיעה לפסטיבל הרד, ככה כל הדרך במדבר, וכל התקופה הזאת שלי, של שנות ה-20 שלי, שהיו בעיקר, שהייתה בעיקר באר שבע, אילת, גם צבא וגם... שם גרתי פחות או יותר, אז יש משהו...
נולדת באילת, כן?
נולדתי בבאר שבע, ובגיל 10 עברתי לאילת, אבל כן, יש משהו במדבר הזה שהוא, אני מגלה לאט לאט שבאמת הוא איכשהו חודר לכל מי שגדל שם, מאשדוד ודרומה, יש איזשהו משהו אחר, ואני שמח על זה, כי אני חושב שיש משהו במדבר שהוא מוציא דברים טובים.
נוסטלגיה למדבר, עוד נושאים כשהוא שר, הנה...
אנחנו עוד נוסעים באר שבע גיל 20 במראה כבישים פתוחים המכונית היא של ההורים את מנסה לא לנקר קבענו מי שלא נוהג נשאר חושב הרבה ורק אז מדבר עדיין ילד אני חולה לבנות לנו בית משירים מכניס את כל הבטן הילדה והשנים כשאהוד שר כמה הייתי מאושר צלילים כמו מים נופלים מהשמיים במדבר Yeah. באר שבע גיל 20 כולם פה על חצי מדהים אמרת פירה טוב כשמנגנים לא הכרנו את אותם שירים את עוד חיפשת את אלוהים לגעת ברדיו שמישהו יקשיב הרגיש לך הוא כמו נסיעה לתל אביב אני חולם לבנות לנו בית משירים מכניס את כל הבטן הילדה והשנים כשאהוד שר כמה הייתי מאושר צלילים כמו נופלים מהשמיים במדבר
הופעה פומבית, איפה קלטת את זה?
את השיר הזה אני חושב במועדון התיאטרון, כן, במועדון התיאטרון הייתה לנו הופעה ממש כיפית וקצו משם דבר.
כל השירים באלבום האלה הם בעצם שירים שנולדו בשלוש השנים האחרונות?
בעיקר כן, אני חושב שלמעט השיר האחרון באלבום, שזה טקסט של יונתן גפן שאותו הלחנתי לפני 15 שנה אני חושב.
בסוף יומיים.
כן.
שיר יפה.
כן.
זאת אומרת, אם עד עכשיו חשבתם שהאלבום הוא עצוב, או עד שאתם מגיעים לשיר הזה, אז אתם מבינים שעצוב זו עוד מילה שמחה.
לא, זה שוב, זה עניין של באמת של פירוש שלך, אני לא רואה בזה עצבות בכלל, להפך, אני רואה בזה שחרור. אבל קל לשפוט.
התלבטת לרגע אם אתה רוצה בכל זאת להכניס לכאן שירים שמתעסקים יותר בכאן ועכשיו מבחינה חברתית, פוליטית, או שאתה מחליט שזה לא שייך אליך?
אני לא מחליט שום דבר, זה העניין ביצירה שלי בדרך כלל. אני באמת שיר, אתה יודע, להגדיר לך מה זה שיר טוב בעיניי זה בלתי אפשרי, לכן אני פשוט נותן איכשהו לבטן לדבר, ובסופו של דבר לשתף אנשים מוכשרים שיעבדו איתי על האלבום. ולשמחתי זה היה גילת שמואלי, אולי לצערו, כי באמת אכלתי לו את הראש תקופה ארוכה, אבל הוא כל כך, אתה יודע, בן אדם שכל כך חשוב לי בדרך הזו, שבלעדיו באמת אני לא יודע איך הייתי יוצא מזה, כי זה באמת התלבטויות נורא נורא מורכבות. אבל בסופו של דבר יש איזשהו משהו בשיר שזה רגש, אתה יודע, וכשאתה מרגיש אותו, אתה הולך איתו. להגיד לך נושא ספציפי שהייתי רוצה, אני באמת לא יודע, זה... מה העולם יביא?
יודע. יש אנשים שפשוט חשוב להם להתעסק עם המאגרים, חשוב להם להתעסק עם דברים ככה שברומו של העולם, אבל יש כאלה שפשוט זה...
אז אני יכול להגיד לך שיש איזה מופע התנדבות לכבוד הדבר הזה, ושאתה יודע שאני אעשה בשמחה וכאלה, אבל לגבי יצירה, זה בעיניי שונה, כי שירים, אתה יודע, אני רואה באמת בהם משהו שהוא לא זמני, אתה יודע, שצריך... איכשהו, שימשיכו להתקיים גם לזמן ממושך, אז ככה שדברים ספציפיים שקורים, אתה יודע, ביום-יום פחות נכנסים אצלי בכל אופן לשירים, אז זה מי שאני.
אנחנו צריכים לסיים, נסיים עם שני שירים, אחד מהם הוא שיר שכתבה והלחינה לך קרן פלס, שאתה הייתה עכשיו מעורב רגשית, נפשית ופיזית אפילו הייתה
כמעט.
איך קוראים להצגה? באפריל?
נכון, לילה אחד באפריל, זו הצגה שקרן פלס כתבה, וזה התחיל, המפגש שלנו התחיל מתוך שיחת טלפון פשוטה של אלן, אולי תבוא לשיר איזה פזמון בשיר, והגעתי לאולפן שלה, ושמעתי שיר מאוד מאוד יפה, ונדלקתי ושרתי את כולו, ואז השמיע לי עוד שיר מאוד מאוד יפה, ושוב נדלקתי, ומשם זה פשוט הלך והפך להיות קברט רוק, שוב משה קפטן הצטרף לתמונה, ונולד איזשהו משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד מיוחד ואמיץ ושנון ומצחיק ו...
אירוטי.
ואירוטי, ובעיקר עם מוזיקה מאוד יפה שיצאה מקרן, אני חושב שיצא ממנה משהו חדש ומדהים, כי תמיד היא הייתה באמת מוזיקאית מאוד מוכשרת, באמת בזמן האחרון יצא ממנה משהו שמקסים מעיניי, וזהו, אני מאוד שמח לקחת חלק בהצקה הזאת.
שיר במקום ילדים זה השיר הראשון שנשמע מתוך שניים. לסיכום, אמיר דדון בשנת 2018, איש מאושר, זמר מאושר, תסכם לי את מצבך היום.
וואו, כן, תשמע, אם להיות, שלא ישמע קלישה, אבל באמת, אחרי טוב, אנחנו דיברנו מחוץ לשידור וכזה, אבל אם אנחנו רוצים לשמור על פרופורציות, אז באמת, אני מרגיש שאני לא יכול להתלונן על כלום, אני כן מבסוט מכל מה שקורה ומאושר, ואתה יודע, ברוך השם, כל יום כמו נס, רק בריאות, חיימון.
מסכים, אלבום שלישי, לא עניין של מה בכך. שיהיה לך בהצלחה.
תודה רבה על הכל.
ותודה רבה שהגעת לחיפה כדי לספר לנו על לבחור נכון, האלבום החדש של אמיר דדון. תודה מיוחדת גם בשמך לטכנאית השידור שלנו, ז'אנה יגאל.
Yes.
מול המיקרופון חיים הדור.
התיישבת פתאום לידי באותה תחנה, במקרה או אולי בכוונה, משום מה זה הרגיש לי מוכר, כאילו כבר עברת, עברת אצלי בלב. את אומרת אפשר שמחר ניפגש, שעתיים הפכו להיות שש, מקשקש אותך על הנייר, אפשר לומר שאת חדרת, חדרת אל הלב. רגע עבר, כבר מסתובבת חופשי בלי בגדים, כבר לא מנסה להסתיר שום דבר, כל הבטן בחוץ, בפנים אין ילדים, עבודים וצמודים בשפיות רחוק, דלתות נפרצו אפילו בלי לדפוק, פשוט ישר נכנסת, נכנסת לי, נכנסת לי אל הלב. אני כותב לך עכשיו במקום להודות שחטפתי אותך, וברחנו לשדות שפרחו מדמעות האהבה שאת שברת, למה שברת לי את הלב. רגע עבר, כבר מסתובבת חופשי בלי בגדים, כבר לא מנסה להסתיר שום דבר, כל הבטן בחוץ, בפנים אין ילדים, עבודים וצמודים שפיות רחוק, דלתות נפרצו אפילו בלי לדפוק, פשוט ישר נכנסת, נכנסת לי, נכנסת לי שלא הצלחתי, את הלכת לי, אבל נשארת אצלי בלב.
שיבוא כבר היום שהכל יהיה טוב, חלומות שיתנו קצת שקט להכיל את הכל, הפחדים ייעלמו והלילות יחזרו לתת לי שלווה מבורכת לעבור את היום לעבור את היום ורק לא להיות לבד
מהצד השני של עיר הרפאים זאת מוצא דרכי בין סמטאות ישנות בניינים עייפים מנגינות עצובות בבוקר שוב להיות שוב אני להיות אני שוב